ברשות מוריי ורבותיי, קהל קדוש, השם עליכם תחיו. עם ישראל נמצא עכשיו ב... אנחנו רוצים משהו... מוריי ורבותיי, באמת זה דבר חמור מה שקורה, שדם של יהודים נשפך. מילא הערבים רוצחים, רוצחים בעזה, רוצחים בסוריה, רוצחים בכל מקום שיהודים לרצוח, שיכולים לרצוח, וגם פה. אבל אנחנו צריכים להיות מספיק עזים וחזקים ותקיפים כדי לשים אותם במקום וכדי להתנהג כלפיהם בתוקף, הכי תוקף שיכול להיות. ואנחנו לפעמים מרחמים עליהם. אז אנחנו היום בשיעור נלמד את ההלכות. מה כתוב בהלכה? מה כתוב בהלכה לגבי הנושא הזה של אנשים שרוצחים, שרוצים לרצוח, שכל מיני... כמו אלה, אלה שמנפים סכינים, שולחים ילדים, שולחים נשים, חושבים שאנחנו רוצים לעורר אותם, שאנחנו נרחם ולא נפגע ברוצחים האלה. אז בואו נראה מה ההלכה אומרת. באמת, זימן לנו הקדוש ברוך הוא, שזה בשבוע, בפרשת השבוע, פרשת נוח, כתוב, מיד כשנוח יוצא מן התיבה, אז הקדוש ברוך הוא מצווה אותו פעמיים, ואומר לו פעם שלישית, פרו ורבו ומלאו את הארץ. פעם אחת זה נאמר באופן של ברכה, ויברך אלוהים את נוח ובנה, ויאמר להם פרו ורבו ומלאו את הארץ. פעם אחת זה נאמר באופן של ציווי, ואתם פרו ורבו שירצו בארץ ורבו בה. ופעם אחת זה נאמר על בעלי החיים, כן? ושרצו בארץ ופרו ורבו על הארץ. למה התורה אומרת זה שלוש פעמים, ממש בתוך מספר פסוקים? זה פשוט, אחרי החורבן הגדול שהיה במבול, הקדוש ברוך הוא אומר, עכשיו צריך לתקן, וצריך להוסיף חיים, להוסיף חיים, להוסיף חיים. לכן התורה מצווה ואומרת כמה וכמה פעמים, פרו, מצווה מברכת, גם בני אדם, גם על בעלי החיים פרו. בתוך כל הציוויים האלה, יש ציווי שאומר, להיזהר, לדעת כמה חשובים החיים. התורה אומרת כי בצלם אלוהים עשה את האדם. ולכן, ואך את דמכם לנפשותיכם לדרוש. אומר הפסוק, זה אדם כלפי עצמו, תדע כמה החיים שלך חשובים. אל תזזל בחייך. מיד כל חיה ידרשנו. אם חיה טורפת בן אדם, קדוש ברוך הוא בורש מאימה. ומיד האדם, מיד איש אחיו, אדרוף את נפש האדם. וגם התורה אומרת, יש על זה גם עונש. שופך דם האדם, באדם דמו יישפך. שיגידו, מי שמך להחליט על חיים? הרי זה מין אמירה שקיימת בעולם המערבי. מי שמך? אתה תחליט מי יחיה, מי ימות? אומרת התורה, באדם דמו יישפך. אתם בני אדם, תהרגו את הרוצח הזה. למה? לא מחמת הזיזול בחיים, אלא להפך, מחמת חשיבות החיים. כי בצלם אלוהים עשה את האדם. זאת אומרת, יש הבדל גדול בין בינם לבינם. הם לא יודעים שיש צלם אלוקים. לא יודעים, התורה אומרת, צלם אלוקים זה תנהג כבוד אפילו באמת. הם, אפילו לך אין להם כבוד. את האחים שלהם זורקים מהגגות. הם שורפים אותם. את האחים שלהם מטבעים אותם. עורפים אותם ומתגאים בזה. הם לא יודעים מה זה צלם אלוקים. אם אנחנו פוגעים בהם, זה בדיוק הפוך. מחמת שאנחנו יודעים שאדם נברא בצלם אלוקים ורוצים למנוע מהם את המשך ההשתוללות שלהם, אז אנחנו פוגעים בהם. אז אין שום השוואה במה שהם עושים למה שאנחנו עושים. שהדברים האלה יהיו ברורים, כי יש כאלה שחושבים שעניים בסדר הם עושים השוואה. אין שום השוואה. עוד כתוב בהלכה, כן? האם אדם יכול לוותר? האם מותר לאדם להגיד, אני מרחם, נכון, על פי הדין? האם נגיד אדם שפגעו בו, יכול להגיד אני מוותר? האם יש דבר כזה? אז אני אקרא לכם מה שכותב הרמב״ם במורה נבוכים. אומר הרמב״ם שאדם לא יכול לוותר. לפיכך, אומר אם מישהו דקר מישהו, ואותו אדם שבסוף, כן? נשאר חי כמה שעות או כמה ימים. ואמר, אני יכול להוריד כבר מחלתי לו, וסלחתי לו. אין שומעים לו. מה אתה חושב שזה בעיה בך? אפילו הנרצח עצמו אמר, אני סולח. אין דבר כזה. אין דבר כזה, כי אין בכל פשעי האדם יותר חמורה מזו. כך כותב רמב"ם במורה נבוכים. אין, לא מוותרים, אסור לוותר. לכן אומרת התורה, לא תיקח כופר נפש רוצח אשר ראש, אל תוותר, אסור לך לוותר. ולארץ לא יכופר כי אם בדם שפכו. כך התורה אומרת, כן? וגם התורה אומרת, אני נוגעים עמו, כי דם עבדיו יקום ונקם ישים לצריו וכיפר אדמתו עמו. אומר הרמב"ן, הקדוש ברוך הוא יכפר דם עמו מן האדמה על ידי שפיכת דם האויבים. ככה, יכפר אדמתו עמו. זה דבר שצריך לדעת אותו, כמה הדבר הזה חשוב. והנקמה היא לא רק מרפאת את כאב האדמה, היא גם מרפאת את כאב הנרצחים עצמם. הרבה פעמים אתה אומר, שואלים את אלה של קרובי הנפגעים, מה אתם מרגישים? תפסו את הרוצח. קצת הקלה. קצת ההקלה הזאת, אומר החבות העיר בשוט, מפורסם ושגור בפי כל, שנפש הנהרג לא ימצא מנוח עד שיעשו נקמה ברוצח. ואומר חבות יאיר, וככה אנשים אומרים, ויש לזה מקורות, גם מזכריה, גם מהגבעונים, גם מקין, שכאשר פוגעים במישהו, הנרצח, נבות, לא הייתה לו נחת רוח בעולם הבא, עד שהוא לא פגע באחאב. הגבעונים לא היה להם נחת רוח, עד שהם לא פגעו בבנים של שאול. רק אז כתוב שאחפר, אמר דוד המלך, נוצרה כפרה. אני אצח, אין לו נחת, אפילו זה בא רק בסיבוב. עד שפוגעים ברוצח, זה לא רק האדמה מתחפרת בזה שעושים נקמה, אלא גם הנרצח עצמו מתכפר. לכן התורה קוראת למי שפוגע ברוצח, גואל אדם. למה גואל אדם? מה זה גאולה? זה גאולה. זה כמו גואל מי שגאל את מקר אחיו. למה התורה קוראת זה גואל אדם? כן? מכיוון שזה למעשה האדם הזה, הוא מחזיר, הוא גורם תיקון לנפש הנרצח. כן? כמה הדבר הזה הוא חשוב, כמה הדבר הזה הוא חמור. על זה יש שואלים שאלה, והם בלבלים בלבול גדול, אומרים רגע, רגע, רגע. לא תיקום ולא תיתור. אז למה אתה מעניש את הרוצח? פתר לו. תהיה רחמן. לא תגרום איזה שרשרת של נקמה שגוררת נקמה שגוררת נקמה. תוותר. תעשה איזשהו מחווה כלפי הפלסטינים. תן להם איזשהו... אבל זה בדרך כלל עושה בדיוק את ההפוך. אתם זוכרים שבמקום הזה דיברנו לפני כמה שנים על כך שאסור לשחרר רוצחים בעקבות העסקה של גלעד שליט. ובעקבות אותה עסקה, הרוצחים ששוחררו באותה עסקה כבר רצחו 7 אנשים. כל אלה שאמרו, כן, 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 יהיה בסדר. מה יהיה בסדר? הרחמנות שלך גרמה ל7 אנשים להיות מסכנים, ואנחנו מקווים שזה הסוף. איזה יתר יש לזה? איזה יתר? מה זה, זה אדם? מה זה יתר? התורה לא אומרת, אין דבר כזה. נקרא לכם מה כותב על זה הרמב״ם. ועניין המקימה והנתירה, כן? כבר פירשו רבותינו שהוא בדבר שאין בו חיוב ממון. כן? אבל בדבר שנתחייב חברו ממון, כגון בנזיקים וכיוצא בזה, אינו מוכרח להניח לו. אם מישהו פגע בי, בממון שלי, שרדתי את האוטו, אם לא תקרום ולא תיטור, אני אבטר לו? תבטר את כל חוסר משפט. מה זה הדבר הזה? התבאנו לו בדין ושולם לו. ופסלו כאשר עשה כן יעשה לו. והוא מעצמו חייב לשלם כאשר ישלם מה שלווה או מה שגזל. וכל שכן בעניין הנפש, שיהיה נוקם ונותר לו עד שיגאל דמי אחיו מידו, על פי בדין המורים ומשפטי התורה. אומר הרמב״ם, מי שלוקח את לא תיקום ולא תיטור על רצח, מבלבל! לא זה נאמר בכלל. אתה אומר, תוותר לו? תעשה מחווה? שחרר רוצחים? הפך מהתורה. זה מה שנקרא, אדם לומד תורה ברפרוף, בזלזול. אין עמל תורה. קורא איזה פסוק, הוא אומר, הנה, יש לנו איזה פסוק. זה טעות. צריך את ההלכה הזאת ללמוד. להפך, כתוב בהלכה גדולה נקמה שניתנה בין שתי אותיות. כך כתוב. הוא אומר על זה הרמב״ם. כל כך חמור הדבר הזה. יש פסוק אומר שכאשר מישהו רצח, אז דינו בסייף. אבל אם אי אפשר להרוג אותו בסייף, אומרת התורה, בכל דרך שאתה יכול להרוג אותו. כאילו המטרה היא, וביירת הרע מקרבך. אתה לא יכול להרשות בשום פנים ואופן שהסתובבו רוצחים על פני האדמה. זה חילול השם. חילול השם. גם אפשר לנטרל את הרוצח או את הרוצחת בפגיעה בפלא גוף, צריך להרוג אותם. כי אם תחסים אותם בצוהר, ישוחררו במחווה הבאה. מי יתיר? מי יתיר? אם יש משפטנים שאומרים שזה אסור, צריך להחליף אותם. מה זה אתם לוקחים משפטים? אתם לוקחים משפטים בלד האום. זה לא משפט, זה מספח. אז אומרים, חוק? תשנה את החוק. מי קובע את החוק? אתה קובע חוק נגד מה שהתורה אומרת? תבטל את החוק? תשנה את החוק? זה דבר, מה הדבר הזה? זה גם לא חוק. זה בלבולי המוח של אנשים, פחדנות. לא למדו תורה, מערבים דברים. אין דבר כזה. צריך לומר בצורה ברורה, כל מחבל שמרים סכין, אסור לחזור חי לביתו. ככה אני שמעתי, אמר פעם ראש המפלל שעבר, שמיר. אמר את זה. וגם אמרו את זה, אמרו את זה כמה חכמים. כך צריך להיות. צריך לומר את זה לכל קצין. כל שוטר שהרג מחבל, צריך לשלוח לו פרחים, לשלוח לו כסף, לשלוח לו מתנות, לשלוח לו ברכות, כל מה ש... לעזור לו. וכל אחד שלא הרג, סליחה חביבי, תחזור בתשובה פעם, בעת תתקן. לא, אני אומר, זה דבר שצריך לזכור אותו, זה הלכות, זה הלכה, זה לא התלהמות, זאת הלכה. הלכה. אומר הרמב״ם, אם מישהו רצח, רצח, ואתה לא יכול להרוג אותו, תסבב לו מיטה בכל דרך שאתה יכול. כך כתוב שם, כל אלה הרצחנים כונסים אותם לכיפה. אין לו איזה כלא כזה, ומאכילים אותם צר, לחם, מים, לחץ, עד שיצר, קיצור, מאכילים אותם אוכל מקולקל, עד שיהיה להם קלקול קיבה, ובסוף ימותו. אומר הרמב״ם, למה? שאף על פי שיש עוונות חמורים משפיכות דמים, אין בהם השחטת יישובו של אדם כמו שפיכות דמים. יש שם יותר חמורים משפיכות דמים, אבל זה משחית יישובו של עולם. כן? וכל מי שיש בידו מאבון זה, הרי הוא רשע גמור. ואין כל המצוות שעשה כל ימיו שקולים כנגד אבון זה. ולא יצילו אותו מן הדין. כמה הדבר הזה חמור, כמה הדבר הזה חמור. לכן אומרת הגמרא, וכך כתוב בהלכה, מופיע ברמב"ם, אם יש רצחן תסבב לו מיטה בכל דרך שאתה יכול. וכבר שמעתי מאנשים שהיו, אמרו להם תטפלו במחבלים בתור מדה, בתור זה, בתור זה, אז הם כנראה למדו טוב את ההלכה הזאת וידעו מה לעשות. כן, הדבר הזה צריך לדעת אותו, כמה הדבר הזה הוא דבר חמור. אני אומר את הדברים האלה, תדעת, כך התורה מצווה. איך מסתדרים עם החוק? צריך למצוא עורך דין טוב. דבר שני, יש מצווה לבית דין להרוג רוצח, כך כתוב בהלכה. בירתה הרם לישראל, וכל מי שמרחם על האכזרים מתאכזר על הרחמנים ומחטיא את הארץ, ואמרה התורה ולא תחטיא את הארץ. והמצווה הזאת היא גם בידי גואל אדם. עכשיו גואל אדם, כמו שאמרנו, המצווה הזאת של נקמה בידי בן משפחה בדרך כלל נקראת גואל אדם, ויש לה שתי מקרים. מקרה אחד, כאשר הרוצח בא לבית דין ובית דין פסקו שהוא חייב מיטה, המיטה מתבצעת על ידי בן המשפחה, כן? גואל אדם ימית את הרוצח. ויש מקרה שני שבו מישהו רצח וגלה לעיר מקלט, או שבית דין לא יכול לדון אותו, יש בכל מיני סיבות בית דין לא מסוגל לדון אותו. במקרים האלה הגואל אדם הוא ימית את הרוצח, ובזה בהלכה הזאת אנחנו נדון היום במשך השיעור, כן? מה נקרא גואל אדם? כל מי שראוי לירושה נקרא גואל אדם. לא רצה גואל אדם, או שלא היה יכול להמיתו, או שאין לו גואל אדם, בית דין ממנים גואל דם אחר. זאת אומרת, בית דין דואג שיהיה גואל דם. זה לא איזה, אתה יכול להגיד, זה משהו פרימיטיבי מארצות המזרח של פעם. לא, מצווה בידי גואל אדם. למה? וירתה הרע מקרבך. למה? כי בצלם אלוקים עשה את האדם. למה? ואתם פרו ורבו ומלאו את הארץ. והרוצחים האלה, הם השחתת עולם. מי שמשווה בין הרוצחים האלה לבין החיילים שהורגים אותם, הוא משחית עולם. כי אלה צדיקים גמורים ואלה רשעים גמורים. צריך לדעת את זה, לומר את הדברים מפורש. כל מי שאומר, לא, זה בסדר, זה הדדי, שום הדדיות אין פה. שום הדדיות אין פה. שום דבר. אל תשווה אותם. אנשים מבלבלים לפעמים. מוסר עקום. ללכת עם ראש ישר, כמו הראש של התורה. התורה אומרת, מצווה בידי גואל אדם. עכשיו, אומר לכם הלכה מעניינת. כתוב ברמב"ם, שולחן ערוך מביא הלכה, שיש מקרים שבהם מותר לחלל שבת. אחד מהם, אומר המגן אברהם בשם שוט בית יוסף, בית יוסף רבי יוסף קארו, אומר מותר ללכת בשבת חוץ לתחום כדי לנקום נקמת אביו. חוץ לתחום זה איסור דאורייתא. אדם שמע שמישהו שרצח את אבא שלו נמצא במקום מחוץ לתחום. הזדמנות. בשבת, לך מחוץ לתחום. תחלל שבת! כדי למקום נקמת אביו, אומר המגן אברהם, לא מצינו דבר כזה. שבשביל מצווה מותר לחלל שבת? אדם רוצה את הצדקה, ייקח כסף לשבת אין צדקה? אין דבר, אתה מצווה. חוץ מברית מילה, שזה דין מיוחד. אבל בדרך כלל, מצווה לא דוחה שבת, למה פה כתוב שמותר וצריך עיון? וכך מביא גם המשנה ברורה. אבל שניהם מבינים, מסכימים, שאם זה היה ביום חול למשל, או שזה היה אחרי שבת, הוא צריך ללכת למקום נקמת אביו. כולם מקשים קושיה, איך? הרי רבי יוסף קארו מתי היה? בזמן שיש סנהדרין? לא, נכון? הרי היום בטלו דיני נפשות. אז איך רבי יוסף קארו אומר שבדורנו עושים נקמת דם? משהו שנקמת דם יש גם בימינו. גם בלי סנהדרין דנו אותו. וכך גם מזכיר המשנה ברורה, וגם המגן אברהם. וכך שואל האגרות משה, מניין, מאיפה המקור הזה שהתורה אמרה שמצווה לנקום נקמת אביו? והוא אומר, כנראה שהמקור הוא מדין גואל אדם. שהגמרא אמרה, מצווה בגואל אדם. ואם אין לו גואל, בדין מעמדים לו גואל. שנאמר בפוגעו בו מכל מקום. וכך כותב הרמב״ן, אם יש בדין, שבדין יעשה את המשפט של הרוצח. ואם אין בדין, ירצח אותו הגואל אם לא יוכל לו בדין. אנחנו דנים בדברים חמורים, בדיני נפשות. בדיני נפשות. וכל זה, שימו לב, מתוך רחמנות. כדי שלא ישחיתו את העולם. כי אם תיתן להם, הם לא יעצרו. הם לא יעצרו. הם כבר אמרו, יותר מפעם אחת, יותר ממה שאתם היהודים אוהבים את החיים, אנחנו הערבים אוהבים את המוות. אז זה נאמר, מסניעה יאהבו מוות, כך אמר נסראללה מהחיזבאללה. וכך אמרו עוד כמה וכמה אחרים כמותו, מהחמאס. אלה, מסניעה היא, שונאי השם אלה. הם, אנחנו מקיימים בעצמנו ואתם מדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום, והם אוהבים מוות, אנחנו אוהבים חיים, הם אוהבים מוות. כל כך קשה לנו. לכן התורה ציוותה על זה כמה וכמה פעמים, לא פעם אחת. כי ידע הקדוש ברוך הוא את נפש עמו, כמה שהם רחמנים, רחמנים בני רחמנים. רחמנים בני רחמנים. עומד הקצין המגבניק ההוא בשערי ירושלים, אומר, אל תראו בה, היא כבר מנות... מה אל תראו בה? מה אל תראו בה? תגמרו עליה מחסנית, מזל תראו בה. מזל תראו בה. מה, נטרלתי אותה? בשביל מה אל תראו בה? מה שלך לחכך, הנה זה הרוצח הזה עכשיו מלבד יערה. הוא אומר, לא, לא רצחתי, רק הייתה איזו תאונה, ורק במקרה דקרתי בסכין, אבל לא התכוונתי באמת. אלה אלופים בלא תרצח, בלא תגנוב, ולא תענה ברעך את שקר. וגם בלא תנאף. וכל השעת הדיברות, הם לא תישא את שם השם אלוקיך על השם, וכל, כל מה שכתורה אמרה לה, הם אומרים כן. אחר כך הם קוראים, ואחר כך הם צועקים בשם השם. בשביל מה להשאיר אותם בחיים? התורה אומרת, מצווה בגואל אדם. אם אין גואל אדם, אז מישהו אחר. נמשיך. כותב רבני ירוחם, שדין גואל אדם זה גם בזמן הזה. וכך כותב הרמב״ם, שיש דין מיוחד בגואל אדם, שמותר לו מה שבדין לא יכול. מה שבדין לא יכול להרוג, גואל אדם מותר לו. הוא לא כפוף לכללים של בית דין. שעד, שהשני עדים שבו ביחד, שיהיו להכחישו אחד השני בחקירות ובבדיקות. לא. אסור ליצור מצב שבו הרוצח מצליח להתחמק באיזה תעלול משפטי. לא. התורה אומרת, בכל דרך שאתה יכול, תעשה. ואם אין גואל אדם, תשים אותו בכלא, ואל תיתן לו לאכול עד שימות. תסבב לו את המיטה בכל דרך שהיא. אל תשאיר רוצח הולך חי על פני האדמה. ודל תשחרר אותו. אבל גם בכלא חי להשאיר אותו אסור. כי הוא קטרוג. כשאדם כזה חי זה קטרוג. וצריך לחלות אותם על פני האדמה. לפני 500 שנה, היה יהודי אחד, קראו לו הר יבש. מי שלמד פעם בישיבה ומכיר את השוט, שוט הר יבש, זה שוט מביא, תקופת גירוש ספרד בערך. הוא גורש מביתו, כמו כל מגורשי ספרד. והסתובב ממקום למקום נע ונד בדרכים. ספריו לא היו איתו. אבל כולם ידעו שגאון כמו הר יבש נמצא במקום פלוני, שאלו אותו כל מיני שאלות. היה כותב להם תשובות. תחשבו איך אדם כותב תשובות כשהוא מגורש מביתו. אין לו ספרים, אין לו כלום. הוא כותב, אין לו מנורה, אין לו... כותב מזיכרון. תשובות מבהילות. תשובות מבהילות. אחת השאלות ששאלו אותו, זה מה קורה אם איזה קהילה שאלו אותו, מישהו רצח את חברו, האם אנחנו, הקהילה, מה תעשה? מה הקהילה תעשה? תשאיר אותו בחיים? לא תשאיר אותו בחיים. אז הוא אומר, באמת, דנו, ברגע שבטלה סנהדרין כבר בטלו דיני נפשות מעם ישראל. אבל משום מגדר מילתא, כדי שלא יהיה חלילה איזשהו פרס לרשעים האלה, היו בדין ומקשין שלא מן התורה עם השעת צריכה. וכך הוא כותב תשובה ארוכה בסימן רשנון א', שבשפיכות דמים החמירו חז"ל, שלא ייווצר מצב ששופך דמים מסתובב ברחובות. ולכן הוא אומר להם, דעו לכם, אתם צריכים פשוט להשבית אותם מן העולם. ואם אני הייתי הדיין באור מן הדמלכה, אומר, אני כותב לכם תשובה, אני לא יודע אם על פי החוק מותר לכם או על פי החוק אסור לכם, גם הם הסתבכו עם החוקים שם. אומר, אם אני הייתי במקומכם, כן, ככה הייתי עושה. אומר, פה על פי החוק אסור, אבל אצלכם אולי מותר, אני לא יודע. אני לא יודע, אומר, הלכה כך לי. ולא הייתי נקל עליהם ביותר בזה. כיוון שהתורה החמירה מאוד בדיני נפשות. שכל מי שרוצח צריך פשוט להעמיד אותו לדין. כך כותב הריב"ש. ואם אין לכם אפשרות, אז הוא אומר, אז תעמיד אותו בדרכים אחרות. הוא אומר, הם תקטעו את ידו, תשימו אותו בכלא, כל מה שאתם יכולים לעשות, תעשו. אותו דבר כותב קצת החושן. קצת החושן היה גאון אדיר, חי באירופה. גאון, בגיל 17, כותב את הספר הראשון שלו, נקרא שב שמטה. גאון אדיר, יש לו פירוש של השולחן ערוך, נקרא קצות החושן, חושן משפט, אז זה קצות החושן, ושם בסימן ב' הוא כותב, מה הדין גואל אדם? האם יש דין גאולת דם בימינו? כן? כלומר, מצד אחד, בפשטות אין, מכיוון שאין לך בית דין, אתה לא יכול לקבל עדים, ואין לך מורשים לקבל נפשות, כן? אבל הוא אומר שבסופו של דבר, כן, אם כן גם אנו לימודים בזמן הזה דלא גרם הורג שלא בכוונה שהוא נהרג על ידי גואל אדם, אומר קצת החושן, כמו שיש קולות מיוחדות. בזמן שהיה הסנהדרין, שמה שסנהדרין לא יכולים לדון, גואל אדם יכול לדון, מה שסנהדרין לא יכולים לדון, למשל, באו הילדים והכחישו אחד את השני. יש בדיקות ויש חקירות. מה נקרא בדיקות וחקירות? למשל, אתה שואל אותו באיזה יום זה היה, הוא אומר לך, באיזה מקום זה היה. אם אחד אומר היה בירושלים, אחד היה בתל אביב, אז זה שהיא פסולה, נכון? אחד אומר זה היה בשבת, אחד אומר היה ביום ראשון. זאת פסולה. זה נקרא הכחשה מהותית. אבל אחד אומר, אלה חולצה לבנה, אחד ים עולה החולצה בצבע קרם. לא שם לב. אחד אומר, היה לו משקפיים, אחד אומר, לא היה לו משקפיים. לא שם לב, זה יכול להיות אדם טועה בזה. אז בדרך כלל בית דין אומר, אני מדקדק בעדות עד הסוף. אבל גואל דם לא מדקדק בעדות עד הסוף. הוא אומר לך שאתה חושב, כמו שבגלל שהבית הסנהדרין קיימת, גואל אדם, מותר לו להרוג את הרוצח אפילו בלי בדיקות. אותו דבר בימינו, למרות שאין סנהדרין ולא דנים בדיני נפשות, יש דין גאולת דם. כך כותב קצת החושן. חבות העיר חולק עליו, אבל האורים ותומים, מפורסם, המתון אייבשיץ, כותב, גם כן, למגדר מילתא, אמינן שיש אף בזמן הזה דין גואל אדם, אבל בשאר עבירות לא, רק בדיני רציחה, כי לא אם לא תעשה סדר, מלך במשפט יעמיד ארץ. על כל זה יש דיון מעניין בספר אחד נקרא צמח צדק הקדמון. מה צמח צדק הקדמון? יש שני שוטים שנקראים צמח צדק. יש צמח צדק שזה אחד מרבני חב"ד, האדמו"ר האמצעי כמדומני. ויש אחד שהיה תלמיד של הבח, אז קוראים לו צמח צדק הקדמון, כשהוא היה לפני 500 שנה. בקיצור, יש אנשות. שאלו אותו, האם אנחנו בית דין כופים מישהו לגואל דם? זאת אומרת, ראובן, לא עליכם, רצח את שמעון. הקרוב של שמעון, שראו לו ירושו, הקרוב הזה אמר, אני לא תתעסק עם זה, אני מרחם עליו, אני לא יודע, כל מיני תירוצים יש לו, לא תתעסק עם זה. האם אנחנו בית הדין כופים עליו או לא כופים עליו? זאת שאלה שנשאל אצל המחזיק הקדמון. והוא כותב, קודם כל, נראה לי שיש לקוף לקרובו של נרצח שרודף אחר הרוצח לעמידו לדין, שכתוב מצווה בגואל אדם. ואם הוא לא יכול, כופים אותו לסחור אנשים שיעשו את העבודה. כופים אותו, לך תזכור אנשים שיבצעו את המלאכה. זאת אומרת, אם אדם צריך למות את הבן שלו ולא יודע, מה אנחנו אומרים לו? סחור מהם, נכון? אדם צריך לשחוט את הפרה ולא יודע, אומרים לו, סחור, שוחט, שישחט את הפרה, נכון? יש לך מצווה של גאולת דם, אתה לא יכול לבצע אותה, אתה חלש, אין לך, לא יכול לעמוד בקשרי המלחמה, סקור מי שעשה לך את המלאכה. ובעדים כופים את גואל לדם לסקור מישהו שעשה במקומות המלאכה. שאם לא תעשה אותה, מלאה הארץ חמאס. מלאה הארץ חמאס. כך כותב עצם החזיק הקדמון, וזה פשוט שהוא, שאם אין, הוא עצמו יכול לעשות את המלאכה, יזכור אחרים כמו כל מצוות שבתורה. ואם לחשך אדם לומר זה רק בין יהודים, הוא אומר לא, המצווה הזאת היא גם בין יהודים ובין גויים. הוכחה, הוא אומר, כתוב על דוד המלך, שדוד המלך כתוב ויבחר לו 5 חלוקי אבנים שהוא בא להרוג את גוליית, נכון? הוא אומר אלוקות שמוני, למה 5 חלוקי אבנים? אומר אחד, לשמו של הקדוש ברוך הוא. 3 לאברהם, יצחק ויעקב, ואחד לאהרון הכהן. דוד המלך, אהרון הכהן, גוליית, מה זה קשור? מה זה קשור? אומר המדרש, וכך גם מביא הרד"ק, אומר גוליית הזה הרי הרג את חופני ופנחס, בשעה ששבו את אהרון ברית השם, אז הוא הרג את הנכדים של אהרון הכהן. את חופני ופנחס, כשהם שומעים את אהרון בית השם, את הבנים של עלי, נכון? אומר אהרון הוא גואל אדם, הוא צריך לנקום את נקמת הילדים שלו שנהרגו, אבל אהרון כבר נפטר. אומר דוד המלך, אני לוקח אבן אחד לשמו של אהרון הכהן, אבן אחד לשמו של הקדוש ברוך הוא, שהבן אדם הזה גוליית, הוא הפלישתי הזה, הפלסטיני הזה, עושה חילול השם. ו3 אבנים לאברהם, יצחק ויעקב. למה? כי הקדוש ברוך הוא קראת ברית לאברהם, יצחק ויעקב, לזרעך ייתן את הארץ הזאת, והם מבטלים את הברית. רוצים לבטל, יכולים, לא יכולים לבטל. אומר דוד המלך, אני לוקח 5 חלוקי אבנים, אחד לאברהם, לקדוש ברוך הוא, 3 לאבות ואחד לאהרון הכהן. ומוכיח מכאן הצמח צדק, שיש נקמת דם גם בהרבה דורות אחר כך, לא דווקא הקרובים ביותר, אלא אם הקרובים יותר לא, אז מי שרחוק, אין לך אדם שאין לו גואל. והנה פה אתה רואה שגם ברוצח גוי יש דין גאולת דם. כך לומד הצמח צדק וככה זה הלכה הזאת. דף על פי שבעניין קבורה כתוב שחייבים לקבור אותו רק הקרובים, הקרובים ממש, אבל אלה שלא קרובים ממש, לא חייבים לקבור אותו, בגאולת דם, הדין הוא דין אחר. בגאולת דם הדין הוא שחייבים כל מי שנמצא והוא קרוב משפחה, אפילו קרוב רחוק, חייב בגאולת דם, ואם לא, אז בדין ימנה אדם אחר. העיקר שתמיד יהיה מישהו שבסופו של דבר הוא יבצע את גאולת הדם, שלא יבצע, כדי שבשורה האחרונה לא יסתובב הרוצח על פני האדמה. וכותב הרב שם, מכל מקום נראה ואין לחייבו שיוציא יותר ממה שרגילים להוציא. הוא שם דורש ממנו שילך ויביא עורך דין ויביא, ישלם את השוחד המקובל, ככה היה בזמנם כנראה, את השוחד המקובל לתובע, השוחד המקובל לשופט, כדי שאותו רוצח יענש בסופו של דבר וישלם את, 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 את התשלום. כן? אבל הוא אומר, אם זה, אם, אם זה יותר ממה שהוא מסוגל להוציא, אי אפשר לחייב אותו, כדי שלא יברח, שלא יבצר מצב שאותו אדם, אותו קרוב משפחה, יגיד, אתם כופים על הדבר שאני לא מסוגל בו. אבל במקרה כזה, הוא אומר הרב, במקרה כזה חובה על הציבור, אני אקרא לכם. ונכון הוא שאותם הוצאות היתרים על הרגיל, כגון שכר מליצות ושחדים, ככה כותב, שכר מליצות זה כוונה התשלום של המליץ, של העורך דין, כן? העורך דין יקר ושחדים, צריך לבין שוחד לכל מיני אנשים, יתנו מתוך הקהל, אם הבן אדם המסוגל, כדי לגבור הפרצה שאם לא יהיו נוקמים מן הרוצח, יהיה דמם של בני ברית חס ושלום כהפקר, ויוסיפו לעשות כאלה חס ושלום, והרי כל עוברי דרך יהיו בסכנה זו, לכך כולם צריכים לסייע לו. דברים ברורים כאילו נכתבו היום. אומר, כותב שוט, שוט, אני אומר לכם שוט, שוט, אומר לך שוט, דע לך, אם לא נעשה את זה, לא תהיה ברירה. שמה תגידו, אל תתגרה בגויים. אנחנו חיים היום במדינת ישראל, שנת תשע"ו. הוא כותב את זה לפני 500 שנה באירופה, שהם היו רמוסים תחת ידי אדום, תחת ידי הנוצרים. במציאות שהיהודים בקושי יכלו להרים ראש, אומר הצמח צדק, גם במציאות הזאת, אם אנחנו לא נלחם, יהיה דמם של בני ביתך שלום כמו הפקר. חייבים להילחם כדי שאותו רוצח יעמוד הדין וישלם את מחירו. וכך כותב, הלכה למעשה, נהגנו פעמים רבות ועשינו פרנסי הדור שהם מעמידים גואלים לרדוף אחר הרוצחים. זאת אומרת, אם לא היה גואל דם, אנחנו עמדנו, אומר, אתה תפקידך להיות גואל דם, לך תרדוף אחרי הרוצח. ואפילו לפעמים שהיינו יודעים שלא נוכל להוציא מן הכוח על הפועל, להינקה מן הרוצח, אפילו האחים מעמידים גואלים, לרדוף אותם בדין, כדי שיהיה מפורסם שאין דמם של בני בית הפקר, כך נראה לנו דעתי. תשובה, שהיא תשובה הלכתית, נכתבה לפני 500 שנה, אבל כל אחד קורא ורואה כמה הדברים הם אמת גם לימינו. ככה, אחרת דמם של בני ברית יהיה הפקר. שכל ישר, אתם רואים, לא צריכים בשביל זה יועץ משפטי לממשלה, לא צריכים בשביל זה כל מיני פרקליטים, לא צריכים בשביל זה כל מיני שופטים. שכל ישר, שכל ישר של בן אדם, שאתה קורא את הדברים אחרי 500 שנה, ואתה רואה, וואלה, כמה הדברים האלה נכונים. כמה הדברים האלה אמת, אין ברירה. אין ברירה. הנה הלכה, הלכה ברורה. היה פעם שאלה מעשית, אתם שמעתם ודאי שהיום בתימן, מלך, מלך תימן, מלך, משה לא יודע מה יש שם בדיוק, אמר שצריך, שהיהודים שבתימן צריכים או להתאסלם או לעזוב את המדינה. כן, אבל היה תקופה, עדיין יש תקופה, שהיו שם היהודים ושם יש דין מוות. פעם הייתה שם שאלה על מישהו שרצח, יהודי שרצח מישהו אחר, והוא לא הצליחו להעמיד לדין. ואחר איזה זמן, הוא היה שולח ידו גם בדברים אסורים, שלח ידו בגניבה, ונתפס, ורצו לדון אותו למוות. ואז בא איזה יהודי, צדיק וחסיד, אומר, מה יהודי נידון למוות, בוא נציל אותו. אמרו לו, מה אתה מציל אותו? אתה מציל אותו, הוא באמת בן מוות. לא בגלל מה שהוא גנב עכשיו, בגלל מה שהוא רצח. טוב, אבל עכשיו על זה הוא לא בן מוות. אותו יהודי, אומר, היה דיון, השפילה אותי בא לפני חכמים פה בארץ ישראל, הם שלחו משם שלא לפה. האם אנחנו צריכים להשתדל מכספי הקהילה או מכספי המשפחה כדי לשחרר אותו במליצות ושחדים, כדי שישוחרר מן הדין מוות שגזרו עליו על הגניבה שהוא גנב, שהגניבה על פי הלכה אין דין מוות, או שאנחנו אומרים, מכיוון שבן אדם הזה בסופו של דבר בעבר הוא רצח. כן? אז, ולא הצלחנו אז למות ילדים, אז עכשיו הלך החבל אחר רגלי. ובן אדם הזה בסוף ישלם את, את חשבונו. בסופו של דבר, באותה שאלה, מה שקרה בסוף, אותו בן אדם נתלה. נתלה. נתלה על ידי השלטונות של ה... של ה... של ה... של ה... של הגויים. ובאמת, מקום הדבר הזה אנחנו יכולים למצוא גם כן במקום מאוד פשוט. מאוד פשוט. מגילת אסתר. מגילת אסתר, הרי זו תקופה שבה לא היה סנהדרין. נכון? זה היה אחרי חורבן בית ראשון. אחרי חורבן בית ראשון לא היה סנהדרין. ברגע שגלתה סנהדרין למקומה, כבר לא דנים לנפשות. אף על פי כן, אומרת אסתר, ומבקשת ולוחצת ודורשת, שיהרגו את בני המן ויתלו אותם על העץ, ויהרגו 75 אלף איש בכל מות המלך אשוורוש. איך אין לך דבר כזה? אין דנים לנפשות. מכאן תלמד שכל דין שאין דנים דיני נפשות זה במציאות רגילה. אבל אם ההלכה הזאת תגרום לכך שרוצחים ינקו מן הדין ויוותרו להם ויקלו ולא, אז במקרה כזה ההלכה היא שאנחנו צריכים כן לדון דיני נפשות וכן לחפש דרך בכל דרך שהיא כדי במקום נקמת דם עבדיך השפוך. הדבר הזה הוא דבר חשוב. המצוות נקמה, הגמרא אומרת, גדולה נקמה שניתנה בין שתי אותיות. וגדול מקדש שניתן בשתי אותיות. מקדש ונקמה. איך ירבה עבודה אחד עם השני? מקדש, אתה אומר, גדול מקדש שנאמר, מכון לשבתך פעלת השם, מקדש השם קודם ידיך. אז המקדש, לפניו יש שם הוויה, ואחריו יש שם הוויה, נכון? מקשה הגמרא אומרת, גם על נקמה אתה אומר ככה? אל נקמות השם, אל שם, שם קדוש, נקמות השם, שם קדוש. אז בואה נקמה שנה בשתי התיאות, אמרת הגמרא, אם במילטה, בדבר שלה, היא גדולה. וזה מחזיר אותנו למה שאמרנו בתחילה. שיש מקרים שבהם נקמה היא דבר חמור. בן אדם לחברו, מישהו ביקש ממך טובה, לא עשה לך, ביקש ממך, מישהו ביקשת מישהו טובה ולא עשה לך. ולמחרת אתה מבקש ממנו טובה, הוא מבקש ממך טובה, אל תגיד לו, אתמול לא עשית לי, תעשה לו. תעשה לו טובה. אמר לו, אמרת לו, תשאיל לי בבקשה את הקרדום, את המגל, את המקדחה, לא יודע מה, תשאיל לי איזה משהו שלך, פטיש. ולא רוצה לתת לך, מה, לא רוצה לתת לך, אתה תשבור אותו, אתה תסרוט אותו, לא יודע מה, אתה תשכח להחזיר אותו. ולמחרת הוא בא אומר, תן לי מברג, תן לו, תן לו, תן לו. אבל במילטה, דהיינו, כשאתה הולך לעקוב שעה מן העולם, הוא לא חותר, הוא סתם אלו מידות רעות, אז תוותר לו. אבל כשהאדם גנב, או כשהוא רצח, או כשהוא הזיק, או כשהוא לא מחזיר הלוואה, מה, אתה תבטל, באופן נראה, אתה מצמיח את הרשעה, אתה מאפשר לרשעה לצמוח. אז היה באמת יש קשר בין מקדש לבין נקמה. מכיוון שכל תהליך גאולה של העולם, הוא בא עם נקמה. יציאת מצרים, לפני כן הייתה נקמה. אנחנו מסובב סיבוב ארוך, מביא את המצרים לים ומטביע אותם. הנה תראו כמה הדבר חשוב. והפסוק אומר, הרנינו גויים עמו, כי דם עבדיו יקום, ונקם ישיב לצריו, וכיפר על מותו עמו. כשהקדוש ברוך הוא רוצה להביא גאולה לישראל, הוא נקם, לי נקם ושילם. קראנו את זה בהאזינו, לעת תמות רגלם, כי קרוב יום אדם, וחש עתידות לנו, כי ידין אדוני עמו, ועל עבדיו יתנחם, כי יראה כאוזלת יד, ואפס עצור ועזוב. יש דין מיוחד שהתורה מספרת, שבתקופת גאולתם של ישראל ברוך הוא נוקם באומות העולם. באותם הרשעים שרדפו אותנו. כמו שהזכרנו בעבר, ובאו כל הקללות האלה על אויביך ועל שונאיך אשר רדפוך. יש מצווה מיוחדת בתורה, שהתורה אומרת שהרבנו של עולם אין נקמות השם, אין נקמות הופיע. אז יש דבר שזה ציווי על הקדוש ברוך הוא, שאומר אני עושה את העבודה שלי, וכמו שראינו היום שלמדנו בכל השוטים שהזכרנו, גם שוטה, גם הקצת החושן, גם האורים ותומים, גם צמח צדק, גם השולחן ערוך, גם המגן אברהם, גם משנה ברורה, גם רבנו ירוחם, רבנו ירוחם היה אחד מהראשונים, גם רבנו, כולם כותבים את זה, שהמצווה, גם הרמב"ן, המצווה הזאת היא מצווה שקיימת גם בימינו, גם בימינו. וכאשר השוטרים האלה או המגבניקים או סתם אזרחים עומדים מול מישהו שהוא רוצח או שרוצה לרצוח, הוא רוצה, הוא לא רוצח, הוא רוצה לרצוח, הוא רק פצע, אבל אם תיתן לו לרצח, האדם הזה כתוב המרים יד על חברו נקרא רשע, הוא רצה, תיתן לו, גמרת, תשחרר אותו, גמרת, מחר ירצח פעם, אתה ירצח פעם נוספת, כמו שלצערנו ראינו יותר מאשר פעם אחת. על פי ההלכה כל כך חמור הנושא הזה של שפיכות דמים, שהגמרא אומרת שלא מוכרים למי שחשוד על שפיכות דמים, אפילו לא מטיל ברזל. הייתה שאלה כעת על זה שמוכרים לאלה בעזה בתום, האם זה מותר או אסור? אם ישאלו את ההלכה, על פי ההלכה, גמרא מסכת עבודה זרה אומרת, אסור למכור להם אפילו לא מטיל ברזל. למה? כי במטיל ברזל הזה הם ירצחו אחד את השני. אל תעזור להם לרצוח אחד את השני. אל תעזור להם. הם חיות, רוצחים אחד את השני. אל תמכור להם. זה שאלה קשה על כל סחר הנשק בישראל. איך אנחנו לפעמים מוכרים לכל מיני שבטים אפריקאים כל מיני נשק, מה אתה מוכר לו נשק? הוא רצח בו בנשק הזה מישהו אחר, מה אתה מוכר לו נשק? אבל זה כשהם רוצחים ביניהם, כשהם רוצחים אותנו על אחת כמה וכמה, אסור לך לתת להם שום דבר, אסור למכור להם סכינים. מה זה סכיני מטבח? אל תמכור סכינים בכלל, לא סכינים ולא ברזל ולא בטון ולא כלום, שיקחו מהמצרים. אני אומר לכם דבר שהם הלכה, הלכה שמופיעה במסכת עבודה זרה, מופיעה בשולחן ערוך בהלכות עבודה זרה. כמה הדבר הזה חמור, כמה הדבר הזה חמור. שאלו אותי עכשיו בתקופה האחרונה אנשים שעובדים בין ישמעאלים, האם מותר ללכת להמשיך לעבוד ביניהם או אסור? מותר או אסור? אמרתי להם, על פי הלכה, אסור לך להפנות גב לישמעאלי. אסור לך להפנות לו גב. מה תעשה? אל תעבוד איתו. אתה לא חייב להסיק אותם. יש חוק שמחייב אותך להסתכן בחיים? אני אמרתי פעם, מה שכתוב שולחן ערוך, לגבי דין השכרת דירות. אסור לך להשכיר לו דירות, מה לעשות? אסור לך למכור דירות, מה אני אעשה? אני, את השולחן ערוך, אני כתבתי, כתב אותו רבי יוסף קארו. לא כתב אותו, הוא כתב אותו לפני 500 שנה, הוא לא פחד. הוא לא פחד מהטורקים, זה, הוא לא פחד. אמר את האמת. מה צריך לומר? אמר. לא פחד. מי בימינו אנשים מבינים, וואי, סכנה, לך תדע מי מחזיק סכין ביד. מי מחזיק סכין ביד? זה סכנה הדברים האלה. אמרתי למישהו, חביבי, אסור להסתכן. שולחן ערוך אומר, אסור להסתפר אצל ספר גוי. הוא מחזיק ביד סכין, אתה עמד לידו? אסור לך. לא יהיה להם עבודה? לא יהיה להם עבודה. טוב יהודי, פנס, יותר טוב. יותר טוב. אתה לא רוצה לאכול במסעדה שבו יש ישמעאלי? אתה מפחד? ההיגיון שלך הגיוני, למה תסתכן? למה תסתכן? למה תסתכן? בפרעות תרפ"ט שהיו בארץ ישראל, בעקבות הפרעות האלה החליטו אז, לפני 90 שנה בערך, החליטו היהודים שחיו בארץ ישראל לא להעסיק יותר ערבים. היה קשה בהתחלה, יהודים לא היו בקיאים בכל המלאכות, למדו. למדו ונהיו הרבה יותר טובים. נהיו הרבה יותר טובים. מה אתם, אני מוכרח להסתכן? לא יכול שאני שונא אותם או לא שונא אותם. אני לא רוצה פשוט להסתכן. הלכה אומרת, אל תסתכן, אסור לך. אתה עולה במדרגות שלא יהיה מעליך. אתה הולך בדרך שהוא לא יהיה לידך, מאחוריך. אל תשיב אותו מאחוריך. אתה תמיד תחשוב איך אתה יכול לגשת לאקדח שלך מהר. למה? הם חשודים על הרציחה. זה הלכה שמופיעה מלפני מאות שנים, לאלפי שנים. אלפי שנים. וכמה הלכות האלה הן נכונות לימינו. נגיד גם, אני הלכות שבת שומר. הלכות ברכת המזון והלכות האלה, מה, לא צריך לשמור עליהן? מה, מה, מה ישנה ההלכה הזאת מההלכה הזאת? למה זה תשמור וזה לא תשמור? כל ההלכות גם צריך לשמור אותן. אנחנו רוצים ברשותכם, בדקות האחרון של השיעור, לעשות מה שהרב עליו השלום היה רגיל לעשות, בתפילה. תפילה ל... יש במדרש כתוב על הפסוק, ואומר מלאך השם, בפרק דר רב לזה. ואומר למלאך השם, אינך הרה, להגר הוא אומר, והולדת בן, וקראת שמו ישמעאל. ולמה נקרא שמו ישמעאל? שעתיד לשמוע הקדוש ברוך הוא בענקת העם. אתם מבינים, אומר הקדוש ברוך, הקדוש ברוך הוא ישמע את הצעקות של עם ישראל. ממה שעתידים בני ישמעאל לעשות בארץ באחרית הימים. מדהים. נבואה נזרקה בחכמי ישראל. נבואה נזרקה ברבי אליעזר, רבי אליעזר הגדול. למה נקרא שמו ישמעאל? לא שהשם שומע אליהם, אלא שעתיד הקדוש ברוך הוא לשמוע בענקת עם ישראל. בצעקות שלנו, ממה שעתידים בני ישמעאל לעשות בארץ באחרית הימים. אם יש לנו הבטחה שעתיד הקדוש ברוך הוא לשמוע את הצעקות שלנו, אז מה אנחנו צריכים כעת לעשות? לצעוק? לצעוק? לצעוק על השם? אז הרב עליו השלום באמת היה מארגן תפילות. באמת היה עם תפילה גדולה בכותל המערבי, ובשבוע שעבר הייתה תפילה גדולה גם כן בכותל המערבי. אבל פה אני, פה אני פונה לכל מי ששומע אותנו, ברדיו, שומע אותנו באינטרנט, בכל מקום שהוא. מצווה להרגן תפילות בכל מקום ומקום. עתיד הקדוש ברוך הוא לשמוע ענקת עם ישראל, מהצרות שיעשו להם בני ישמעאל. יש הבטחה, לכן נקרא שמו ישמעאל. לכן אנחנו עכשיו, נתפלל עכשיו ונאמר כמה פרקי תהילים לכך שהקדוש ברוך הוא יציע, יושיע ויגן את עם ישראל וישלח רפואה שלמה לכל הפצועים, במיוחד הילד הזה שהיום נפצע קשה. נאור שלו בן רות, יחד עם השוטרים שנפצעו אתמול בשער שכם, יחד עם כל הפצועים שנפצעו בידי בני עוולה, יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יפה רצתם ויקלקל מחשבתם וישלח רפואה שלמה לכל חולי עמו ישראל ונגאל יחד גאולה שלמה, אמן ואמן. אנחנו כעת נתחיל בשיר המעלות תהילים, לפתוח פרק קוף קף. פרק קוף קף זה פרק שמדבר על התכונות של בני ישמעאל, כמה שהם משקרים וכמה שהם אוהבי מלחמה. אז אנחנו נקרא כעת את הפרק הזה, תפתחו תהילים, פרק קוף קף. ביחד, סלוח כן. שיר המעלות אדוני בצרת עלי, קראתי ואענני. אדוני הציל הנפשי משפת שקר, מלשון רמיה, מה ייתן לך ומה יוסיף לך? לשון רמיה, חיצי גיבור שנולים, אם גחלר את עמים, או ילים, כי גרתי משך, שכנתי עם העולה כדר, רבת שמעה לשכנע נפשי, אם שונא שלום, אני שלום וכי אדבר, אמה למלחמה, שיר למעלות, אסרנה ילרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מאים אדוני, עושה שמיים וארץ, אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן, שומר ישראל, אדוני שומריך, אדוני צלך, יד ימיניך, יומם השמש לא יקרקה, והריח בלילה, אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם. אני אקרא כעת תפילה מלשון חכמים, שהרב עליו השלום היה אומר לקרוא אותה. ריבונו של עולם, הבטחתנו על ידי ישעיהו הנביא, כל כלי יוצר עלייך לא יצלח, וכל לשון תקום איתך למשפט תרשי. זאת נחלת עבדי אדוני, וצדקתם יתינים אדוני. הנה אנחנו עבדיך, עמך ונחלתך, בני בריתך, בני אברהם אוהביך, זרע יצחק עקדיך, עדת יעקב בנך בכורך, מצפים לישועתך ובוטחים את צדקתך, כי כן דרכך לעשות חסד חינם בכל דור ודור. חוננו אדוני חוננו, וישועתך מלכנו תרום ותגבי הקנינו, ומהר חופשתנו, כי כל הקנינו האלה לרעה, מהרה, אפר עצתם וקלקל מחשבתם, תיפול עליהם מטר הפחד, ולידי זרועך יבנו כאבן, יהיו כמוץ לפני הרוח ומלאך אדוני דוחה, רבושו רודפי ועל רבוש העני, יחטו אמה ועל יחטה העני, עבור עליהם יום רעה, ומשנה שיברון שוברון. ואתה הקדוש יושב תהילת ישראל, ביתך בטחו אבותינו ובטחו בתפילתנו. אליך זעקו ונמלטנו, בך בטחו ולבושו, ואנוכי תולעת ולא איש, חרפת אדם ובזוי עם. אל תרחק ממני, כי צרה קרובה, כי אין עוזר. סובבו מפרים רבים, אבירי בשן כתרוני, פצו עליי פיהם, עריות אופה שואג. שיניהם חנית וחיצים, ולשונם חרב חדה. אלוהים, זדים קמו עליי. ועדת עריצים ביקשו נפשי ולא סמוך לנגדם. שיטה אדוני מורה להם. ידעו גויים אנוש אין הסלע. ויהי רצון לפניך. אדוני אלוהים מגלה אבותינו. שתרחם עלינו ברחמך הרבים. וקיים לנו בחסדך את הדבר אשר הבטחתנו לידי ישעיהו חוזך כאמור. אל תירא כי עמך אני. אל תשתה כי אני אלוהיך. אם אצטיך אף עזרתיך. אף תמכתיך בימין צדקי. אין יבוש ובעיקר ימיו כל הנחרים בך. יהיו כאין ויובד מאנשי ריביך. תבקשם ותמצאי מאנשי מצוותיך. יהיו כאין וכאפס אנשי מלחמתך. כי אני אדוני אלוהיך מחזיק ימיניך. אומר לך אל תראה אני עזרתיך. אל תראי תולעת יעקב מתי ישראל. אני עזרתיך נאום אדוני גואלך קדוש ישראל. הנה שמתיך למורג חרוץ חדש בעל פיפיות. תדוש ערים ותדוק. וגברות כמוץ תשים, תזרם ורוח תסיים, וסערה תפיץ אותם, ואתה תגיד באדוני, בקדוש ישראל תתעלה על רבי חניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, הגדיל תורה ויאדיר, התגדל והתקדש שמי רבה, ועל מה דברה חירותי וימליך מלכותי ויצמח פורקני וקרב משיחי, וחי יחון וביום יחון וחי דחו בית ישראל בעד עליו בזמן קריב ואמרו אמן. תהיה שמי רבה מברך לעלם ועל מעל מיה התברך והשתבח והתפאר והתרומם והתנסה והתהדר והתעלה והתעלל שמי בקודשה בריחו ואילה מן כל ברכתה שירתה תשבחתה ונחמתה אדם איראן בעלמה ואמרו אמן. על ישראל ועל רבנם את למידון ועל כל תמידת למידון דעזקין בירת הקדיש תדיב בהתרעדים ודיב בכל אתר ואתר.